מה אומרים כשאין מילים? איך מקשיבים לאנשים ברגעים הכי קשים? אנחנו כאן עם דוקטור שירי דניאלס. ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא. אני אירה שפירה, מאמנת הוליסטית, מרצה ומנחת סדנאות בתחום האושר ומטפלת ברפואה סינית כבר 25 שנה. ובכל פרק אנחנו פוגשים מומחים ומומחיות שמביאים איתם זוויות חדשות, כלים מעשיים ותובנות לחיים בריאים, מודעים ומדויקים יותר. אז היום יש לי את הכבוד והעונג לארח את דוקטור שירי דניאלס בסלון האתונאי שלי. שירי עם הדמויות המשפיעות ביותר בישראל בתחום בריאות הנפש, מנהלת המקצועית הארצית של עמותת ערן, עזרה ראשונה נפשית, ראשת התוכנית לתואר השני בייעוץ חינוכי במכללה למינהל, חוקרת, סופרת ומומחית בהתמודדות עם מצבי משבר, טראומה וחוסן אישי וחברתי. שירי, את מלווה אנשים ברגעים הכי קשים בחייהם ומלמדת אותם להקשיב. איך להיות שם באמת עבור אחרים, וגם אותנו את מלמדת להקשיב, אולי גם הכי חשוב, גם עבור עצמנו. אז ברוכה הבאה, שירי.
תודה על ההזמנה, שמחה להיות פה.
כן, אנחנו דיברנו על להקליט את הפרק הזה כבר הרבה זמן, כמה חודשים, עוד כשהמלחמה הייתה אפילו די בשיאה, אפילו לפני המלחמה עם איראן, ואני כל כך מתרגשת שאנחנו עכשיו בעצם נפגשות שאין יותר מלחמה. שהחטופים חזרו הביתה, ואני כל יום, אני מסתכלת על הסרטונים האלה, ואני לא מאמינה, ואני אומרת, וואו, איזה נס. אז הדברים השתנו, אבל אני מניחה שלא השתנו הרבה עבורכם, ואנחנו באמת נשוחח על זה, כי אנחנו בעולם שעדיין הפצעים פתוחים. אז אני רוצה ככה לשאול אותך, בוא נתחיל קצת היכרות. אבל אני שכחתי לספר לכם. אני עכשיו באתונה, אנחנו הקשבנו איזה חלום של הרבה שנים, זה לא בעקבות המלחמה, הרבה אנשים שואלים אותי בעקבות המלחמה, זה לא בעקבות המלחמה, עברנו רק לפני 3 חודשים, משהו שככה ישב הרבה שנים כחלום להגשים, והסתדר לנו מבחינת הילדים. אז אני כאן בסלון האתונאי שלי, ושירי בישראל, ובוא נתחיל. אז שירי, את עוסקת כבר שנים בליווי אנשים ברגעים הקשים ביותר של חייהם. מה בעצם מניע אותך להיכנס לתחום הזה?
אני חושבת שוואו, ברמה הכי בסיסית, אני חושבת שההבנה שרב הדומה על השונה בין כולנו. כלומר, ההבנה שכל אחד מעצם היותנו בני אדם, אנחנו הולכים לחוות סבל. מי שלא חווה סבל בקרב הצופים, אז יש לי חדשות רעות בשבילכם, כי אי אפשר אחרת. הניסיון המקצועי והאישי הביאו לזה, לאיזושהי הבנה שאנחנו תמיד כאנשי מקצוע, או הרבה פעמים כאנשי מקצוע, עובדים עם אנשי המקצוע. אנחנו הרבה פעמים בהכשרות מקצועיות, בהשתלמויות, בלתת עוד כלים, אבל בסופו של דבר מי שעומד בקו האש, נקרא לזה, מול מצוקה, מול כאב, אלה בני המשפחה, אלה החברים, ולהם באופן פרדוקסלי יש הכי פחות כלים. והתגבשה אצלי ההבנה שאנחנו בעצם צריכים לעבוד עם הציבור הרחב, ולתת כלים כדי להתמודד. עבורי, כניסה לתחום באופן מקצועי קרה עוד שעבדתי במערכת החינוך בזמן הפיגוע בדולפינריום. ניהלתי אז את המערך המסייע הטיפולי של תיכון שבח מופת בתל אביב. גם אנחנו כצוות מקצועי חווינו את מלוא עוצמת הטראומה, גם בחשיפה משנית לכל הטראומה וגם בהתמודדות אישית. אני הייתי בחודש התשיעי עם הבן הבכור שלי, ילדים מתים היה הדבר האחרון שרציתי לעסוק בו. אבל משם בעצם אני חושבת, ועד היום יש חוט מקשר מאוד מאוד ברור של להיכנס לעולמות של טראומה, של לנסות להבין מה זה עושה גם למטפלים, גם למטופלים, ולראות את כל העניין כתהליך דו צדדי.
ואיך נראים עבורך היום יום, השגרה שלך, בתוך כל כך הרבה מצוקה רגשית מסביבך?
קודם כל, בערן זה ממש, אנחנו 24/7. אז יום-יום, שעה-שעה, המתנדבים על הקווים או מעבר למסכי המחשב, ואנחנו, הצוות המקצועי, שם עבורם. וזה מייצר מצד אחד תחושה של סיפוק מאוד גדולה. למשל, אם אני מדברת על המלחמה, אז אנחנו יכולים לא רק להיות פסיביים ולחפש מה לעשות, אלא אנחנו יודעים מה לעשות. יש לנו פרוטוקולים, אנחנו יודעים ליישם אותם, אנחנו יכולים להיות משמעותיים. בשעה שהרבה מאוד אנשים חיפשו איך לעזור, לנו זה היה ברור. יחד עם זאת, התחושה הזו שאין יום ואין לילה, והפרטי והמקצועי מתערבבים כל כך, זה התחיל עוד בקורונה.
כן.
והמשיך עם המלחמה, מחייב אותנו גם כצוות מקצועי, וכל אחד מאיתנו באופן אישי, גם לדעת לאזן ולשים איזה שהם גבולות ולתעדף משימות. דבר לא פשוט עם השחיקה המתמשכת במהלך השנתיים האחרונות.
כן, to say the least. באמת מבחינת ההתמודדות הרגשית ומשבר, מה הדבר הראשון שאת עושה או ממליצה לעשות כשאדם נמצא במשבר רגשי עמוק?
הדבר הראשון שאני חושבת שחשוב שכל אחד מאיתנו יעשה, הוא ההפך מהאינסטינקט, שזה לא לדחות, לא להדוף, לא לברוח, לא להשמיע את הפלייליסט הזה בראש שאומר, זה לא צריך לקרות, זה לא אמור להיות ככה. כי ככל שאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם מתחפרים הרבה יותר עמוק בתוך החוויה, וזה מייצר תחושה של העצמה של הסבל, כי מה שקרה כבר קרה. אז ההתנגדות לזה יוצרת הרבה מאוד מתח שקשה מאוד, מקשה על ההתמודדות. אז אני חושבת שהדבר הראשון זה לדעת להיות נוכחים בחיים שלנו גם ברגעים מאוד מאוד קשים. וזה נשמע אולי משהו מאוד גדול או קלישאתי, אבל זה בסופו של דבר אומר להיות
הרשות להיות אנושי,
כן,
זה מה
למשל
שדוקטור טל בן
להיות
שחר
אנושי
אומר. כן.
לגמרי ולחפש את העוגן שיקרקע אותי. אז עבור חלק מאיתנו זה יכול להיות הנשימה. יש אנשים שממש לא אוהבים לעבוד עם הנשימה, זה יכול להיות הגוף. זה יכול להיות יחסים אנושיים קרובים, אבל לכל אחד מאיתנו יש את העוגנים האלה. והדבר השני, אולי באותה נשימה, זה לא לפחד לבקש תמיכה ולקבל את התמיכה הזו. כי תמיד בזמן חירום ובזמן המלחמה, תמיד אוהבים לשאול על העלייה בפניות לער"ן. אבל העלייה בפניות לער"ן היא דבר טוב. כלומר,
כן.
אלה אנשים שכבר עשו את הצעד וכבר חיפשו עזרה, קיבלו עזרה. רוב האנשים, לצערנו, לא נמצאים שם. אז גם ההבנה הזו שפנייה לעזרה מעידה על כוחות, מעידה על עוצמה, דבר שאני חושבת לא מספיק מחלחל. אם אני
כן, זה
לוקחת...
מעניין מה שאת אומרת, כי בעצם ברגע שהם מתקשרים אליכם, הם כבר על מסלול הריפוי מבחינתך.
כן, מישהו עשה איזשהו צעד אקטיבי, אם
כן.
זה קו חם, הוא חייג, הוא נכנס לצ'אט, הוא נכנס לווטסאפ, והוא כבר התחיל לדבר על מה החוויה הרגשית שלו ומה עובר עליו. והרבה פעמים אמירת הפתיחה היא אמירה מתנצלת, כמו, אני לא מאמין שאני פונה לער"ן, או למשל, אם אנחנו מדברים על טראומה, פוסט-טראומה, הרבה פעמים זה סליחה שאני תופס קו. בטח יש מישהו שצריך אתכם יותר ממני עכשיו. ראינו את זה גם בשנתיים האחרונות, אני חושבת, ההיררכיה הזו של הסבל, של הפגיעות. זה לא שאין מעגלי פגיעות, אבל בסופו של דבר, הכאב שלנו, המצוקה הנפשית היא בערך מוחלט. זה תמיד החוויה שלנו, יש לה
עם
תוקף
מאה
ויש לה
אחוז, כן,
מקום,
עם מאה
כן,
אחוז
בדיוק.
שלנו, כן.
והיכולת לראות את זה שגם, איך אמרת קודם, כמו שאנחנו אנושיים ואנחנו ראויים לא פחות מכל אחד אחר לקבל תמיכה, לתת
כן.
תמיכה, זה בהמשך לזה,
כן.
היא הבנה חשובה.
כן. ואיך מזהים, זה ככה חשוב ביום-יום גם במשפחה, חברים, איך אנחנו מזהים שמישהו סביבנו זקוק לעזרה? הרבה פעמים האנשים לא אומרים שהם זקוקים לעזרה במילים. איך את מזהה את זה? איזה כלים את יכולה לתת לנו בשביל לזהות את זה?
אז אם אנחנו מדברים על ילדים מתבגרים, אז כמו שאמרת, הם לא מדברים את המצוקה, הם מתנהגים אותה. אז אנחנו נראה הרבה acting out, טריקת דלתות, צעקות, תסכול, או להפך, הסתגרות, תלות, כלומר התנהגויות שהן לא אופייניות. גם אצל אנשים מבוגרים, כל דבר שהוא לא אופייני אמור להדליק איזושהי נורה. כלומר, מישהו שהוא מראש מסתגר, מתבודד, אוהב את הלבד שלו, לא יצביע על איזושהי בעיה, אבל מישהו שהיה מאוד פעיל ואהב לעסוק בתחביבים ולהגיע למפגשים משפחתיים, ופתאום תירוץ אחרי תירוץ, אנחנו לא רואים, ואנחנו חושבים לעצמנו, רגע, לא ראינו אותו הרבה מאוד זמן. או שכשאנחנו רואים אותו הוא פחות איתנו בשיחה, כל דבר בעצם צריך להדליק איזושהי נורה, ובכל מקרה אין תחליף להתעניין ולשאול. גם אם אני אקבל תשובה שלא, שהכל בסדר, או כל דבר אחר, אני לא מסמנת לעצמי וי וממשיכה הלאה, אלא אם אני רואה שמשהו לא בסדר, אז אני מתעניינת ואני שואלת ואני חוזרת ושואלת. הרבה פעמים, מה שאנחנו רואים, למשל עם הורים וילדים, זה שהורים לפעמים לא יודעים איך לשאול, או מפחדים שעצם השאלה תייצר איזשהו מצב רגשי יותר סוער, ואז הם לא עושים את זה, והילדים הרבה פעמים חווים את זה כחוסר התעניינות, או שההורים לא יודעים. אבל כשאתה מדבר עם ההורים, לא רק שהם יודעים, הם יודעים בדיוק מתי זה התחיל, יש להם השערות משלהם, אבל הרבה פעמים,
אבחון.
כן, הקושי הוא בכלים, הוא ביכולת פשוט לבוא ובצורה פשוטה, לדבר, גם במצבים
כן.
מאוד קשים של משבר אובדני למשל.
כן. כן.
זה קריטי לדעת לשאול את השאלות האלה.
כן. ואם אני יכולה לשאול, אולי זה קצת קשה לענות על זה, אבל מה ההבדל העיקרי בין חרדה זמנית לבין מצב שבאמת מצריך פנייה לטיפול?
יש לזה כמה מישורים. קודם כל, עד כמה זה פוגע בתפקוד, עד כמה
כן.
זה פוגע ברווחה הנפשית שלי. כלומר, גם מצבים זמניים אין הכרח לעבור אותם לבד.
לבד, כן.
כלומר, אנחנו יכולים גם במערך משבר שאנחנו יודעים את השורשים שלו, נאמר אנשים עוברים משבר סביב גירושים, סביב פיטורים, סביב משברים חברתיים, ביטחוניים, אז יש לזה, זה יותר תחום בזמן מאשר התמודדות נפשית שהיא יותר ממושכת ומלווה את האדם, זה משהו שהוא מכיר לאורך הרבה מאוד זמן. בשני המקרים תמיכה היא דבר שיכול מאוד לעזור, וטיפול בסופו של דבר יכול להיות מסוגים שונים כדי לענות על הצרכים השונים של האנשים. ובוא נאמר שלא כל אחד זקוק לטיפול, אם אני למשל מתייחסת למלחמה, שאומרים כל פעם חברה פוסט-טראומטית, אנחנו
כן.
לא חברה פוסט-טראומטית, כן? קודם כל אנחנו רק עכשיו מתקרבים לפוסט, ועדיין הרבה פעמים רק בנקודה הזו ההתמודדות מתחילה, היא לא נגמרת. אבל גם במצבים של טראומה, אנחנו יכולים לקבל הרבה מאוד כלים באמצעות עזרה ראשונה נפשית, באמצעות ייעוץ, באמצעות תמיכה, באמצעות כלים שהם לאו דווקא טיפול נפשי במובן המקובל של המילה.
כן, זה, את מזכירה לי את ה-post-traumatic growth. בפסיכולוגיה החיובית מדברים על זה הרבה, שבטיפול הנכון או בייעוץ הנכון, אנשים יכולים בעצם לקחת את הטראומה הזאת ולהפוך אותה למשהו שמצמיח אותם, וכמובן מחזק אותם לחוסן נפשי. זה דרך אגב מה שקרה לי לפני המון המון שנים, הייתה לי תאונת דרכים מאוד קשה וכמעט איבדתי את הרגל, ואחרי שהשתחררתי מבית חולים אז המליצו לי לעשות דיקור, וזה מאוד זירז את תהליך ההחלמה שלי, ואמרתי מאותו רגע אני רוצה לעזור לאנשים. הלכתי ללמוד לתואר שני את הרפואה הסינית בניו יורק, ומאז אני מטפלת ברפואה הסינית, וזה ממש כשדיברתי עם טל בן שחר על זה, אז הוא אמר, הוא כזה pointed out, הוא אמר, זה post-traumatic growth, בדיוק. אז באמת
נכון,
לנתב את
נכון.
האנשים למשהו משמעותי שיצמיח אותם, זה מדהים. אבל את יודעת, שירי,
זה
מעניין
גם
אותי,
משהו, אגב,
כן.
שראינו בקורונה ועכשיו במלחמה, שהרבה מאוד אנשים עושים חישוב מסלול מחדש.
נכון.
אומרים, אוקיי, בהינתן העובדה שהחיים קצרים, לא צפויים, שדברים יכולים להשתנות, שיש ארעיות, אז מה אני רוצה לעשות כדי שאני אוכל לחוות תחושה של משמעות? איזה מערכות יחסים אני רוצה שיהיו בחיים שלי? מה כבר לא מתאים לי? האם
כן.
אני קם כל בוקר לעבודה שממלאת אותי, או שאולי זה לא המצב? אז אלה באמת נקודות שהן מהוות קפיצת דרך לצמיחה. אני חושבת
נכון.
שאנחנו, יותר קל לנו לראות את זה אחורה, ממרחק השנים, מאשר לזהות את הניצנים תוך כדי.
לגמרי, גם כשאת מזהה בעיה או טראומה, בין הזיהוי לפעולה, יש איזה זמן ששם אני רואה, למשל אצלי בקליניקה, שאני עושה אימון הוליסטי, שם הקושי, באמת להגיע להכרה, מה מדויק לי? איך אני רוצה להגשים את עצמי? מה משמעותי עבורי? מה משמעותי עבורי להתעסק שהוא באלמנט שלי, בתשוקה שלי, אבל גם בנתינה לאחר. זאת אומרת, אז התהליך הזה הוא ארוך, ולפעמים גם מייגע, וזה חבל שלפעמים באמת אנשים נופלים בדרך, שמתייאשים, ואז חוזרים לדפוסים הישנים, וככה מנהלים חיים שהם פחות משמעותיים עבורם, פחות מצמיחים.
כן.
אבל רגע, אני רוצה לחזור שנייה לזה, זה ככה עניין אותי. אמרת, אנחנו לא חברה פוסט-טראומטית. תסבירי. אנחנו לא
אנחנו בעצם,
בפוסט-טראומה.
אני
כן.
חושבת שאת נגעת בזה גם ב-PTG, ב-Post-Traumatic Growth.
Growth.
התגובה השכיחה לטראומה היא לא פוסט-טראומה, היא חוסן. כלומר, וזה אומר שמרבית האנשים יצליחו בעזרת המשאבים הפנימיים שלהם ובעזרת משאבים סביבתיים של תמיכה או טיפול להתמודד עם הטראומה שהם חוו. וגם אנשים שיש להם תסמינים של פוסט-טראומה, שעדיין לא אומר שהם חווים ממש את ה-disorder, כן, של פוסט-טראומה, יכולים לנהל חיים בסופו של דבר מאוזנים וטובים של צמיחה ונתינה ועשייה, חיי משפחה, חיי עבודה, בהינתן קודם כל הזיהוי המתאים, האבחון המתאים והתאמה של טיפול שמותאם לצרכים. בסופו של דבר אנחנו יודעים שאחוז קטן מהאנשים, כולל אלו שחוו את הזוועות הגדולות ביותר, לא בהכרח יפתחו פוסט-טראומה, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב לזכור.
כן. אז מעניין אותי השינויים באופי הפניות שזיהיתם כתוצאה מהחוויה של השנתיים האחרונות לעומת העבר. מה השינויים הבולטים?
אז השינויים הבולטים לאורך המלחמה עברו ממצב אקוטי של מרבית השיחות שעסקו בטראומה, באובדן, באבל, עלייה של 600% בשיחות שעוסקות בטראומה ובחרדה, עלייה בפניות ילדים ומתבגרים וחיילים. כלומר, היום שאנחנו מסכמים שנתיים של מלחמה, ואנחנו ענינו על למעלה מחצי מיליון פניות, אנחנו מדברים על 630 אלף פניות, מתוכם 135 אלף פניות של ילדים ומתבגרים, 150 אלף פניות של חיילים, אז אנחנו רואים מעבר מאותה מצוקה אקוטית למצב כרוני של מועקה, של מצוקה, מצב שוחק. אנחנו בעצם חווים כל כך הרבה חוסר ודאות ודאגה, אימה, שזה בעצם מחלחל לכל פינה בחיים שלנו. ולכן אנחנו גם רואים בער"ן עלייה בפניות שקשורות לפגיעה במערכות יחסים, בזוגיות, בחיי משפחה, בעבודה, והעובדה שאנחנו בעצם היום נמצאים במצב של סיום המלחמה וחזרת החטופים, לא אומרת שבעצם תהליך ההחלמה הושלם, אבל בעצם תהליך ההחלמה מתחיל עכשיו.
כן.
רק עכשיו אנחנו בעצם, הנפש נמצאת במצב שבו אני יכולה להתחיל להתבונן בשברים ואני יכולה להתחיל לעבד את החוויה שחוויתי. ולכן אנחנו יודעים מניסיון העבר גם שדווקא כשמצב החירום נרגע, אז הרבה פעמים אנשים מרגישים עלייה בעוצמת המצוקה, כי קודם הם היו עסוקים בלשרוד.
כן, מוט הישרדותי,
כן.
בהחלט. מה ההבדל העיקרי בין הפניות של מבוגרים לפניות של ילדים ובני נוער?
אצל ילדים ובני נוער באופן מעניין, הפניות סביב חרדה וטראומה נשארו מאוד גבוהים, הם מהווים כל שיחה רביעית שלהם, מאשר אצל מבוגרים זה ירד למשהו באזור ה-15% מהפניות. אז אצלם יש עדיין מצבים מאוד אקוטיים. אצל ילדים ונוער יש פניות סביב אלימות ופגיעה בהיקף הרבה יותר גדול, ופניות שעוסקות בפגיעה עצמית, בהתנהגויות מסכנות, בהתמכרויות. אנחנו אין ספק שילדים ונוער משלמים והולכים לשלם מחיר מאוד גדול, ואיתם גם ההורים שלהם, כי כשאנחנו מדברים על לחזור לשגרה ולרגיעה, אנחנו שומעים הורים שאומרים, כלומר, איך אני אוכל ללכת לעבודה? שהבת שלי בבית בהתקף חרדה, שאני מקבלת כל הזמן טלפונים שאני צריכה לחזור ואני לא יכולה להשאיר אותם לבד, או אנשים שנמצאים במשבר כזה שצריכים ליווי. זה אפילו העובדה שחיינו שנתיים בכאילו שגרה, אני חושבת השאירה חותם מאוד גדול על הנפש. אני אספר לך סיפור שאני חושבת שממחיש את זה. באחת מהאזעקות ירדתי למטה בגינה, ויש שם מין מרחב מוגן כזה שבנו במלחמה, והיה שם ילד קטן בדרך לבית ספר עם הילקוט. ופתאום הוא מוצא את עצמו במרחב מוגן עם אנשים כזה, זה משהו קטן כזה, וזה היה חשוך, ואנשים חיפשו את הטלפונים כדי להעיר לו, וניסו ככה להרגיע אותו, והוא יושב שם, עומד, רועד כולו, ואז הוא יוצא, מרוב לחץ הוא מקיא. ואז הוא הולך לברזייה, הוא שוטף את הפנים, הוא שם את התיק, והוא ממשיך לבית ספר. ואני חושבת, מה עובר על הילדים שהם בעצם נדרשים עכשיו לעמוד בחוזרים אחרי החגים, במבחנים, ועבודות, והישגים, גם אנחנו המבוגרים, יש לנו את הדדליינים שלנו ואת כל הדברים. אז מה קורה
כן.
לנו שאנחנו בעצם הורגלנו שזאת המציאות במשך שנים?
כן, אני בהחלט מקווה שמערכת החינוך באמת מאפשרת את מכילה את זה ושהילדים יחזרו למסלול בצורה קצת יותר רכה. כן, את באמת סיפרת סיפור על הילד כל כך ממש מעורר אמפתיה וחמלה. בעידן הדיגיטלי, שבני נוער פונים בעצם בעיקר בערוצים מקוונים, מה משתנה בתקשורת הרגשית שלהם? איך, למשל, איך את יכולה לזהות מצוקה דווקא דרך מסך או דרך טלפון, או... כי זה, אצלכם בער"ן זה באמת רוב, זה הרוב טלפון, נכון? זה אפילו לא מסך, נכון?
רוב הפניות מגיעות בטלפון, אבל רוב הפניות של מתבגרים מגיעות אונליין, כלומר בצ'אט,
אוקיי.
בפורום, בוואטסאפ. אנשים מבוגרים יעדיפו לרוב את הטלפון, גם זה משתנה מאז הקורונה,
כן.
יש איזה
כן,
חלוקה אחרת.
כן,
הילדים המתבגרים...
בגלל שזה עידן כל כך דיגיטלי עבורם במיוחד, איך את מזהה כשאת מול הבן נוער, בני נוער מול מסך, שמתמודדים עם קושי רגשי? יש משהו במימיקה שלהם, בשפת גוף שלהם?
כן, יש פה בעצם היעדר של שפת גוף. בטלפון עוד יש את האינטונציה, אונליין אין גם את האינטונציה, אז אנחנו בעצם נדרשים לחוות את המתבגר דרך המילים שלו. וזה מחייב קודם כל תשומת לב גם לשדה הסמנטי של איזה מילים הוא כותב. איזה כינויים הוא בוחר? למשל, בפורום מישהי יוכל לכנות את עצמה פרח בלי גבעול, או מישהו יכול לכנות את עצמו אף אחד. אז אתה יכול ללמוד על המצב הרגשי שלו דרך הכינוי שהוא בחר לעצמו ודרך השדה הסמנטי של מה הוא כותב. אנחנו גם יכולים לשים לב לחזרתיות. למשל, אם אנחנו מדברות אחת עם השנייה, אז אני יכולה להגיד, אני עוברת תקופה קשה, ואת תביני דרך האינטונציה ושפת הגוף שלי את עוצמת החוויה. אם כותבים, אז הרבה פעמים אנחנו נראה חזרתיות. כלומר, מישהו יכתוב, אני עוברת תקופה קשה, נוראית, בלתי נסבלת. כלומר, אנחנו נראה כמה תיאורים של התקופה, כדי הוא מנסה להמחיש לנו כמה המצב קשה. יש גם אימוג'ים, יש סימני פיסוק, סימני קריאה. אנחנו בעצם
כן.
מלמדים את המתנדבים לדעת לקרוא את המוד הרגשי של האדם דרך הכתיבה.
כן. מעניין, שירי, כשאמרת אונליין, אני חשבתי שאת מדברת על מסך. זאת אומרת שלא רק שאתם לא שומעים את קולם, לא רואים אותם, זה רק דרך
נכון, זה
כתב.
דרך
וואו,
כתיבה.
זה
זה
כן.
דרך כתיבה, ומה שמעניין, קודם כל זה הם מתבטאים ברגישות כל כך גדולה. תמיד יש את הבדיחות האלה של מתבגרים, זה
כן,
לא, אצלנו זה
קיצור
ממש חצי
המילים.
שירה. זה רגישות כל כך גדולה ויכולת ביטוי שהיא באמת מופלאה. ומה שמעניין זה שאנחנו רואים שפניות שנוגעות לפגיעה מינית, פניות שנוגעות לאובדנות, פניות שנוגעות לטראומה, יש העדפה לרוב של פנייה אונליין מאשר בטלפון. למשל, אחת הפונות כתבה בצ'אט, אני רוצה לדבר איתכם על רייפ שעברתי. כלומר, היא אפילו לא הייתה מסוגלת לכתוב את המילה בעברית, ובטח לא לשמוע אותה מדברת את המילים, אבל בכתיבה יש איזשהו אפקט של הסרת עכבות, שתמיד מדברים על זה בהקשר השלילי של בריונות, אבל יש לזה גם אפקט חיובי של נכונות לחשוף יותר.
כן, וכשילד אומר אני עצוב או לא בא לי יותר כלום לעשות, איך נכון להגיב באותו רגע?
אני חושבת שרגש באשר הוא רגש, בין אם זה ילד או בין אם זה מבוגר, זה לתת תוקף לחוויה ולהגיד, אני שומעת שעצוב לך, שקשה לך, אני מרגישה שאתה עובר ימים לא קלים. כלומר, אני נותנת תוקף לחוויה הזו, ולפעמים זה קשה, בייחוד אם מדובר בילד שלי או במישהו שאני מכירה, שאז אנחנו הרבה פעמים מתנגדים לחוויה הזו, ובעצם ישר רצים להגיד למה אין סיבה, למה שתהיה עצוב, הנה תראה, למה שלא תעשה ככה ולמה שלא תעשה אחרת. כלומר, הרבה פעמים כל מה שהאדם רוצה זה מישהו שיגיד, או, אתה יודע, זה באמת דבר קשה מה שאתה עובר, זה באמת לא קל. ו או כמו שאחד הפונים פעם אמר שהוא תיאר איזושהי חוויה של עלבון, שהוא אמר לה, סיפר להורים, וההורים אמרו, אז למה אתה מתלונן? לך תטפל בזה, או לך תדבר. אז הוא אמר, כל מה שרציתי זה שיגידו לי, אתה יודע מה? אתה צודק, זה באמת לא נעים. כי הוא אמר, לא הייתי צריך יותר מזה. פשוט התוקף הזה לחוויה, ואני חושבת שגם במצבים של טראומה, הדבר המרכזי שאנחנו עושים בער"ן, זה שני דברים. זה אחד, לתת לאנשים לספר את הסיפור שלהם, כמו שהם חווים אותו, ושתיים, לתקף את החוויה הרגשית שלהם.
כן,
רוב
בעצם
הפעמים אנשים מתנגדים לזה מבחינת אנשים אחרים. אומר, למה אתה, אל תרגיש ככה, או אתה לא צריך להיות עצוב, או ניקח רגש יותר, אשמה. כן, מישהי שאומרת, שמרגישה אשמה אפילו על דבר נורא, על מוות של הילד שלה, ניקח משפחות חטופים, דברים, המון אשמה יש, או סביב אובדנות. אז זה נורא מפתה להגיד, לא, את לא צריכה להרגיש אשמה, אבל היא מרגישה אשמה. אשמה היא חלק מהעניין, ואשמה הוא רגש שעולה בכלל שקשור בהקשר של מוות, כל מוות, לא משנה מה. אז תגובה הרבה יותר אמפתית תהיה, שזה מאוד לא פשוט להרגיש אשמה, ולשמוע על מה היא מרגישה אשמה, ומה היא הייתה מייחלת לעשות, לבוא ממקום של חמלה, שאומר שאני מרגישה אשמה, ואני יכולה גם להיות טובה לעצמי על קוצר היד שלי, שלא יכולתי תמיד להציל את מי שרציתי להציל. וזו חוויה מאוד מורכבת, אבל זה דוגמה איך גם בטלפון וגם ברשת אתה יכול לעשות את זה באמצעים מגוונים, ובסופו של דבר, להביא לכך שהאדם יסיים את השיחה קצת יותר טוב ממה שהוא נכנס לשיחה, עם תחושה קצת יותר קלה, ומה שהוא קיבל זה לא עצה ולא פתרון ולא המלצה, אלא פשוט ולידציה לאיך שהוא מרגיש.
כן, אז את באמת גם את עונה לי על השאלה הבאה שלי, שגם בתא המשפחתי וגם כחברה ובכלל, הכלים הכי חשובים לעזרה זה לתקף, לעשות את הוולידציה הזו, להרגיש שמקשיבים לי, והרשות להיות אנושי. כן, זה בעצם הדברים שיחזקו לנו את החוסן, גם המשפחתי וגם החברתי. מעניין אותי לשמוע ממך מה, את היית במשלחות סיוע בעולם, נכון, שירי?
כן.
מה ככה בלט שם, מה למדת על נפש האדם במשלחות האלה כשנסעת?
אז באמת, ער"ן היא חלק מהקואליציה הישראלית לטראומה, והייתי בלא מעט משלחות, נאמר אחרי הפיגוע בבוסטון, אחרי הפיגוע בפיטסבורג, אחרי הטייפון בפיליפינים, ועוד אירועי חירום. ואני חושבת ש... למדתי כמה דברים, אחד זה שטראומה היא טראומה היא טראומה, לא משנה איפה ולא משנה באיזה מקום בעולם, הסימפטומים הם דומים, התרגום אולי שאנחנו עושים בהקשר התרבותי אולי הוא קצת שונה, אבל בחוויה הנפשית אנחנו ממש רואים את זה בכל מקום. אז זה דבר אחד. והדבר השני, זה שהרבה פעמים מטפלים בטראומה, ואנחנו רואים את זה ממש בכל מקום, לא עוצרים כדי לטפל, קודם כל לתת תוקף לתחושה שלהם. כלומר, אנחנו תמיד עובדים עם המטפלים, כלומר, מטפלים בהם, נותנים להם הדרכה כדי שהם יוכלו לעבוד הלאה עם המעגלים. והרבה פעמים, למשל, שהגענו, במשלחת שאני הייתי בפיליפינים זה היה שנה אחרי, וכשהתחלנו לדבר עם ה-90 מטפלים שם בקבוצות, התברר שאף אחד לא דיבר איתם עד אז על מה שהם חוו. עכשיו,
לא
גם
יאומן.
הם חלק מהחברה, הם איבדו בני משפחה, הם איבדו אנשים יקרים, הם טיפלו באנשים אחרים ש... ופתאום ראינו איך, מה שאנחנו גם רואים כאן, מה שאנשים כל הזמן בדואים ובאיזושהי עשייה, הם שוכחים את עצמם תוך כדי התהליך הזה. אז הנושא הזה של מי יטפל במטפל ומי יסייע למסייע הוא נושא שהוא קריטי, ותמיד מדברים, בזמן האחרון יותר מדברים עליו, אבל לא מגיעים אליו, וזה החלק העצוב. תמיד בונים תוכניות התערבות, ואתה פחות מגיע לחלקים האלה, כי אנחנו תמיד שמים את עצמנו בסוף השרשרת ההתערבותית הזו. זה דבר שאני חושבת שחייב להיות
כן.
ממש חלק מהעשייה של כולנו.
זאת
אנחנו
אומרת ש...
אגב מגיבים ראשונים בכלל, לא רק מטפלים, גם כל מי שנפגש
כן.
באירועים טראומטיים.
אז זאת אומרת שבעצם כל אחד יכול לנהל שיחה שמסייעת מול חבר, מול בן משפחה, גם אם הוא לא איש מקצוע, אבל גם צריך לזהות אצלו את הסממנים של המצוקה כשזה כבר יותר מדי,
כן,
נכון?
כלומר,
אז מה לעשות כשמרגישים שהכל כבר יותר מדי? מה לא מומלץ לעשות? מה כן כדאי לעשות?
אז כן, כל אחד יכול לעזור, כי כל אחד מאיתנו הוא האיש הנכון במקום הנכון עבור המעגלים שלו, וזה באמת דבר שחשוב מאוד לזכור. יחד עם זאת, אם אני מרגישה מוצפת, אם אני מרגישה שקשה לי ואני לא יכולה כרגע לשאת את מה שאני אמורה להתמודד איתו, אז אני עדיף שאני אקח את הזמן הזה לעצמי. כלומר, אם אני עכשיו צריכה, למשל, לדבר עם הילדים, כן? להכין את הילדים קח את עכשיו לחזרה של החטופים, לחזרה של החללים, כן? שאנחנו צריכים לתווך להם את המציאות, אבל אני עצמי כרגע בקושי מוצאת אוויר לנשימה, אז עדיף שאני אמצא, אעביר את התפקיד הזה למישהו אחר, אם זה בן זוג או קרוב משפחה אחר שיעשה את התיווך הזה, ושאני אוכל קודם כל להחזיר לעצמי את הנשימה, לחפש תמיכה, מי יכול לתמוך בי, לחפש חבר, חברה, לפנות לערן, לדבר קצת על החוויה שלי, לראות למה אני זקוקה כרגע. כי יש איזושהי נטייה להתחבר יותר לתפקידים שלנו, לתפקיד שלי כאימא, כמנהלת, כקולגה בצוותים, אבל זה כמו אותו דימוי שחזרו עליו הרבה במהלך המלחמה, ואנחנו תמיד מדברים עליו בהכשרות של המסכת חמצן,
במטוס.
שבטיסות, כן, בדיוק, שאנחנו צריכים לשים את המסכה על עצמנו קודם, לפני שאני שמה את המסכה לילד או לאדם מבוגר שאיתי. אז באופן מטאפורי לדאוג לזה, כי אם אני לא אוכל לנשום, אני לא אוכל להנשים אף אחד
כן.
אחר.
כן. המיינדפולנס הפך לכלי כל כך פופולרי בשנים האחרונות, ואתם משתמשים בכלי הזה? ואם כן, אז איך את רואה את ההשפעה שלו המעשית במצבי לחץ?
אז כן, קודם כל אני אישית מתרגלת מדיטציה ויוגה כבר 20 ויותר מ-25 שנים. אז זה כלי שהוא גם עבורי הוא כלי מאוד משמעותי. כלומר, אני רואה את ההבדל אם תרגלתי בבוקר או לא תרגלתי בבוקר, ולכן זה משהו שהוא נגיש, הוא נגיש מאוד. איך אנחנו עושים בזה שימוש, זה מאוד תלוי בנכונות, קודם כל, של האדם שאנחנו מדברים איתו לנסות. אנחנו צריכים, כמו שלא הייתי מציעה למישהו, בואי תרוצי 5 קילומטרים, או למה שלא תצאי להליכה, לא הייתי מציעה את הכלים האלה באופן לא מותאם. כלומר, הייתי
כן.
בודקת. כי הרבה פעמים כשאתה מציע משהו של מישהו אחר, הוא לא בעולם הכלים, אז הרבה פעמים זה מייצר איזושהי רתיעה. וגם עם מיינדפולנס יש יש המון סוגים, יש המון כלים, וצריך לראות מה מתאים לאדם. אז הדבר הראשון, אנחנו שואלים, בא לך לתרגל איתי איזה תרגול נשימה קצר, לפעמים דווקא שמישהו במצב של חרדה ונשימה יכולה להיחוות כמשהו יותר מאיים, אז אולי אנחנו נעשה תרגיל קרקוע. אבל אני מנסה להגיד, כן, אנחנו עושים בזה שימוש, אבל זה צריך להיות שימוש שמתאים לאדם. כלומר, הרבה פעמים היכולת, שאלה פשוטה כמו שמישהי פונה במצוקה ובחרדה מאוד גדולה, שאלה כמו, איפה את נמצאת כרגע? את תיארת קודם את הסלון האתונאי שלך, נכון? אז אפילו היכולת לשים לב, איפה את יושבת עכשיו? באתונה, כמה זמן את שם? כלומר, ברגע שאת מתחילה לשים לב, להיות נוכחת בחדר שאת נמצאת בו, לשים לב לגוף, זה כבר תרגיל מיינדפולנס שיכול לעשות הרבה כדי לקרקע וכדי להרגיע. אז
כן, ואני עכשיו בתוכנית של הדוקטורט של טל בן שחר, דוקטורט לאושר, והיינו צריכים לראות איזה סרטון של מדסן, שהיא מדברת בגוגל, אני חושבת ב-2007, אם אני לא טועה, והיא כזה מומחית לאימפרוביזיישן. אז כשהיא מדברת, אימפרוביזיישן זה מאוד מיינדפולנס, זה להיות בכאן ועכשיו ולהקשיב ולהיות בדינמיקה הזו, ואז היא אומרת שלשאול את עצמי איפה אני עכשיו, okay, כמו שאת אומרת, ממש לתאר את זה, איך אני מרגישה עכשיו, מה אני עושה ומה אני יכולה לעשות בשביל לשפר את הרגע הזה. דבר קטן, שבאמת יכול מאוד לעזור. אז את דיברת על המטפלים. בער"ן יש לכם כ-1,800 מתנדבים ומתנדבות,
1,800
נכון?
מתנדבים שבעצם עוברים הכשרה של עזרה ראשונה נפשית ומלווים על ידי הצוות המקצועי. כל סניף, יש בעצם 13
כן.
סניפים בארץ, 5 סניפים בארצות הברית וסניף באוסטרליה, שבכל סניף יש מנהל מקצועי שבעצם אחראי על להדריך, ללוות, למשב את המתנדבים.
כן.
יש לנו גם ברמה הארצית הרבה מאוד תוכניות של הכשרה, של העשרה.
אז אתם מעבירים אותם הכשרה וגם יש להם תמיכה וליווי, וכך בעצם הם יכולים לשרוד יותר טוב נפשית, אבל כשיש תפקיד של תומך, כמו הורה או מחנך, מורה בבית ספר או מטפל, מה הכלים שאת ממליצה לכל מי שנמצא בתפקיד כזה של תומך כדי לשמור על עצמו?
אז כדי לשמור על עצמי, אני חושבת שהכלי המרכזי זה מודעות למצב הרגשי שלי, לפניות שלי. כלומר, לפני שאני הולכת לעשות כרגע שיחה כתומכת, נכנסת למשמרת בער"ן, הולכת לדבר עם תלמידים בבית ספר, אני צריכה לשאול את עצמי איפה אני כרגע, מה החוויה שלי. לפעמים זה מספיק לשים רגע לב לגוף, לנשום כמה נשימות עמוקות, זה כבר ישנה את אופי השיחה, שאני מגיעה לשיחה הזו הרבה יותר מוכנה. דבר נוסף זה לדעת איך הדברים של האדם שמולי משפיעים עליי. כי כשאני תומכת במישהו אחר, אני לא יכולה שלא לחוות את הדברים דרכי, כי אני בסופו של דבר כלי העבודה של עצמי. אז כשמישהי מדברת על הורות, אני לא יכולה שלא לחשוב על ההורות שלי, וכשמישהו מדבר על זוגיות, אני לא יכולה שלא לחשוב על הזוגיות שלי. אז זה גם להיות מודעים לאיפה הדברים פוגשים אותנו. למשל בער"ן, הצוות המקצועי שם לב להרבה מאוד דברים, כמו משך השיחה, כמו איך השיחה השפיעה על המתנדב ברמה האישית, מה זה הזכיר לו, איפה זה פגש אותו, מה גורם לשיחה מסוימת להיחוות ככזו ולא כאחרת, לאן אני נשאבת יותר, מה יותר קשה לי. אז אלה כלים שמאפשרים לנו ללמוד בעיקר על עצמנו. כי דרך הלמידה על עצמנו אנחנו יכולים לשפר את המענה שאנחנו נותנים לפונים. כי אם אני מבינה שפניות מסוימות נחוות אצלי בצורה מסוימת, אז אני יכולה מראש לגייס יותר אמפתיה ויותר מודעות כשבעצם אני פוגשת מהצד השני של הקו או ממסך המחשב משהו שמפעיל אותי באופן מסוים.
זה מעניין, שירי, בעצם מה שאת אומרת, כשאנחנו ניגשים במרכאות לתפקיד התומך או מטפל, לעשות את זה בהתכווננות, איך אני מרגיש כרגע לפני שאני נכנס לשיחה, רגש, מחשבות, איפה אני מרגיש את זה בגוף אולי, ואז בסוף, אחרי המפגש, אם זה הורה או מורה או מטפל, מסקנות. מה היה שם? איפה זה פגש אותי? איפה החיים האישיים שלי נכנסו, נשזרו בין המשפטים שלי או בתגובות שלי? איך הרגשתי במהלך השיחה וכן הלאה? זה בעצם מה שאני שומעת ממך, זאת אומרת, להתכוננות
כן,
שלפני ואחר כך כן
וגם תוך
להתייחס.
כדי, גם תוך כדי השיחה, אם אני מתכווצת, אם יש לי מחשבה של,
כן.
וואו, הוא צודק, זה באמת חסר סיכוי, או משהו כזה, אני מקשיבה לקול הזה בתוכי, וזה יכול לאותת לי, האם אני עכשיו יותר בהזדהות מאשר באמפתיה, האם אני צריכה לקחת צעד אחורה ולהתמודד עם זה, או שאני צריכה להביא לכאן יותר אמפתיה, יותר חמלה הרבה פעמים, אבל זה אומר שאני צריכה להיות מאוד tuned in גם לעצמי וגם לאדם שמולי. ובהחלט אחר כך, כמו שאמרת, אני תמיד אומרת לסטודנטים וגם למתנדבים, תרכשו לכם מחברת פרחונית יפה, מי שיותר נוח לו בטלפון או בטאבלט, ותשבו, וכמו שמסכמים את הפגישה, תוסיפו גם איך המחשבות והרגשות שלכם אחרי השיחה עם המפגש האנושי, מה זה הדהד אצלכם.
כן,
כי
אז
למידה
שירי
עם פתיחה
בעצם,
לשיחה היא אדירה
כן,
כשמשתמשים בזה.
אז בעצם שיפתחו את המחברת בזמן השיחה וירשמו בנקודות את הדברים שבאמת עלו, ואז הניתוח של אחרי הוא יהיה אפילו עוד יותר עמוק ויותר
בזמן
אפקטיבי.
שיחה זה טריקי, כי אני רוצה להיות עם האדם שמולי לגמרי ולא
כן,
לכתוב
בנקודות,
זה,
כן.
אבל כן שמשהו קופץ, זה חשוב גם אם האדם שאני מדברת איתו אמר משהו משמעותי ואני רוצה לקטוע
בדיוק.
אותו, גם את זה אני יכולה קצת
כן.
בנקודה לכתוב, אבל זה בעצם אומר שאנחנו כל הזמן צריכים להיות בעבודה עם עצמנו.
כן,
ושאלת
לגמרי.
קודם לגבי זיהוי מצוקה של אנשים סביבנו, אני חושבת שזה מתחיל מהתקשורת שלנו עם אנשים סביבנו כשהם לא במצוקה. כי אם אני לוקחת כרגע הורים וילדים, או אפילו בני זוג, כן, ניקח כרגע קודם כל הורים וילדים, אם כל התקשורת שלי עם הילדים שלי היא סביב, הכנת שיעורים, לא הכנת שיעורים, הלכת, לא הלכת, התלבטת על זה, אז אין לי מה להתפלא שכשהוא במצוקה,
אז הוא לא
הוא לא
יפנה אליי.
אותי, כי כל השיח הוא אחר, כלומר מה שעובד בשגרה עובד במצבי חירום, אז אני צריכה להיות בשפה שהיא שפה כזו של פניות. עכשיו, אותו דבר לגבי זוגיות, בוא נפתח רגע כולנו את הוואטסאפ שלנו בהתכתבות עם הבן זוג שלנו, ובוא נסתכל מה כתוב שם. הרבה פעמים
מנהלות.
התגליות הן לא מעודדות מאוד, ואנחנו יודעים שמחקרים מראים שכשהיחס בין אמירות חיוביות לשליליות עובר את ה-1 ל-9, כלומר 9 שליליות ו-1 חיובי, אז הקשר נמצא בבעייתיות. אז אני, ואפילו בסיכון לפרידה וגירושים. אז אני לוקחת את אותן תובנות גם לעולמות של תמיכה. אם אני לא דמות חמה, פתוחה ונוכחת בקשר שלי, אז יהיה לי הרבה יותר קשה גם לזהות וגם שישתפו אותי באיך מרגישים.
בטח. את כתבת שני ספרים, עוצמת ההקשבה ולהיפרד נכון. מה גרם לך לכתוב את הספרים האלה?
אז את עוצמת ההקשבה זה בדיוק מחזיר אותי לשאלה הראשונה שלך, זו אותה הבנה שלתת כלים לציבור הרחב כדי לדעת לזהות ולתת מענה. היו המון המון דוגמאות שאנשים שהתייעצו איתי לגבי בני משפחה שלהם, ותמיד שהייתי אומרת לדבר, להקשיב, לשאול, אנשים היו נרתעים והיו אומרים כאילו, מה אני? כלומר, תמיד היה איזו תחושה שעדיף שמישהו אחר יטפל בתפוח האדמה הלוהט הזה. כלומר, באחת מהדוגמאות היה מישהו שהבן היה במשבר אובדני, ואמרו לאבא שהוא צריך להשגיח עליו, אז הוא לקח חופש מהעבודה והיה איתו, ושאלתי אותו, מה אתה הולך לעשות? אז הוא אמר, רשמתי אותנו לקורס צלילה, שבוע שלם לא נצטרך לדבר. זאת הייתה התגובה. וזה לא כשהוא אבא רע או מזניח, הוא יעשה הכל בשביל הבן שלו, אבל החשיבה שצריך לדבר ואני צריך לשאול על אותן מחשבות אובדניות ולהקשיב לתשובות שאני כל כך מפחד לשמוע, חידד אצלי את ההבנה שצריך לתת איזה שהם כלים שהם ישימים, שהם פשוטים, שהם ברורים, ובעיקר לעודד אנשים לא להירתע מזה, כלומר, לא צריך להזעיק, אני תמיד אומרת, את האנשים בחלוקים הלבנים על בעיות אנושיות שהן, אני לא אגיד פשוטות, אבל קיומיות נקרא לזה. וגם במשברים קשים, עדיין אותם כלים יש להם ערך עצום, כי גם אם מישהו נמצא בטיפול מקצועי, הוא עדיין זקוק להבנה ותמיכה מכל מי שנמצא סביבו. זה
כן.
לא תחליף. אז זה היה החלק של הספר הראשון, שבאמת חילקתי את זה למעגלים של החיים, של ילדות, של התבגרות, של התמודדות עם דיכאון, עם מוות ואובדן, הניסיון שלי בער"ן והניסיון האקדמי המחקרי מאוד השתלבו פה עם המון דוגמאות סביב הגילאים השונים והאתגרים. וכשכתבתי את עוצמת ההקשבה, קיבלתי תגובה ממישהי שאמרה שהספר היה מאוד משמעותי לה, והיא כתבה לי שאם יורשה לה, אז היא מרגישה שהיה חסר בספר פרק שעוסק בפרידה, והיא אמרה לי, אני התגרשתי ואני הרגשתי שאני בשבעה של שנה ואף אחד לא בא. והדימוי הזה של השבעה של שנה ואף אחד לא בא, ככה המורה ליווה אותי, ובאותה תקופה גם כתבתי באיזשהו אתר מאמרים בהקשרים האלה. ויחד עם זאת העברתי, אני תמיד מלמדת קורסים שקשורים לייעוץ וטיפול אונליין, ועניין אותי ככה לחבר את שני הדברים, גם את ההקשר של העידן הדיגיטלי, כי היום הפרידה שאנחנו נפרדים זה מאוד שונה מתהליך הפרידה בעבר, ולכן בגלגול הראשון של הספר קראתי לזה כאב אנלוגי בעידן דיגיטלי. אז זה היה
יפה.
החיבור. אבל בסופו של דבר זה התייחסות איך אנחנו יכולים בעזרת הקשבה לעצמנו, לאחרים וכלים של עזרה ראשונה נפשית להתמודד עם פרידה ולצמוח ממנה גם.
שירי, את מכירה את הספר של רבקה שפיר, The Zen of Listening? אז אני מאוד אוהבת יש לה את הרעיון הזה של להקשיב כאילו את הולכת לסרט, כאילו את בסרט. כי את לא יכולה להעיר לשחקנים, למה עשית את זה, למה אמרת את זה, תעשה משהו אחר, את פשוט צופה ומקשיבה. אז יש לה את המטאפורה הזו של להיות, to be in the movies. זה ככה התמצית הכי חשובה מהספר שלה.
זה באמת ביטוי מאוד מאוד מוצלח. עד כדי כך, נאמר שאנחנו מלמדים מתנדבים איך לתמוך דרך הצ'אט או דרך הוואטסאפ, אז אתה אפילו לא מקליד שמישהו אחר מקליד, נכון? כי כשמישהו מקליד, כתוב לך שהוא מקליד, אתה
כן.
לא מתחיל אפילו להקליד תוך כדי שהוא מקליד. או יש את המקום הזה, אהבתי את ה... In the
כן.
movies, זאת אומרת, עכשיו הוא מדבר, אפילו אם הוא כותב, ואני מחכה, אני כרגע נותנת לו את כל המקום שלו.
כן. כשמסתכלים קדימה, אתגרי העתיד, איזה אתגרים את רואה באופק מבחינת בריאות הנפש הציבורית? לטווח הקצר, לטווח הארוך.
אני חושבת שההשלכות של המלחמה ילוו אותנו שנים רבות. דיברנו על זה קצת, על איך אנחנו יוצאים מהשנתיים האלה, על עכשיו מתחילים לאבד, מתחילים לחוות, מתחילים תהליך של אבל והתמודדות, אלה תהליכים שלוקחים זמן, וזה יהיה תהליך אישי, איטי. ואולי הוא יהיה מפתיע, ואולי יהיו בו עליות ומורדות, כי אנחנו יודעים שזה ספירלי וזה לא ליניארי, אבל אנחנו צריכים להיות ערוכים לזה, ולהיות טובים עם עצמנו, להיות ערניים לאנשים סביבנו, לזהות סימני מצוקה, לתת עזרה ראשונה נפשית, בייחוד במשברים אובדניים, אנחנו יודעים, למרות שדובר הרבה על זה שיש עלייה באובדנות, בסופו של דבר הנתונים של משרד הבריאות וגם הנתונים של ער"ן לא מצביעים על עלייה באובדנות, ואנחנו יודעים מהספרות שדווקא במהלך מלחמה, בגלל שאנחנו עסוקים באויב שבחוץ, אנחנו פחות עסוקים בשדים הפנימיים, ולכן אובדנות לרוב יורדת בתקופה של מלחמה, אבל כשהאיום החיצוני נרגע, אנחנו יודעים שהרבה פעמים יש עלייה. ולכן זה אומר שאנחנו צריכים להיות ערוכים לזה, עם הרבה מאוד משאבים, עם אנטנות מחודדות, ובעיקר עם לב פתוח
כן.
ברמה האנושית.
ואם היו לך דקות ספורות לומר לאדם שמתמודד עכשיו עם מצוקה, מה היית אומרת?
לא הייתי אומרת כלום, הייתי
היית
מקשיבה.
מקשיבה.
הייתי מקשיבה. כלומר, זה באמת לא מה שאתה אומר, זה יותר היכולת להקשיב. אז אם הייתי אומרת משהו, הייתי אומרת, ספר לי על זה, אני איתך.
מקסים, כן. כן, זה מזכיר לי עם הבן שלי עכשיו לא מזמן, איזה משהו שרצינו לשוחח איתו, הוא אמר, לא, אבל אתם לא תקשיבו לי. אז אתם ישר תתפרצו ותגידו מה אתם חושבים. אז אמרתי לו, אני מבטיחה לך שאבא ואני פשוט נקשיב. אז הוא ככה הסתכל עליי בעיניי של, את בטוחה שזה מה שתעשו? אמרתי, אני מבטיחה, נשבעת לך שזה מה שנעשה. ובאמת היה ככה. כי את יודעת, וזה מאוד מצא חן בעיניו, לראות שראשית שהוא יכול לבקש, זה גם נקודה שהיא מאוד חשובה. אנחנו יכולים
מאוד
לבקש שיקשיבו לנו. כן.
מאוד. אגב, זה גם מראה משהו על הקשר, כן, שהוא יכול לבקש.
כן, בהחלט,
כי אתה
כן.
צריך להרגיש בטוח כדי לבקש ולהגיד מה אני צריכה, למה אני זקוקה כרגע.
כן. לא מזמן אימנתי דווקא מישהי יווניה, חברה יווניה, והגענו וישר ככה התחילה לבכות, כי שאלתי אותה שאלה, היא בחרה את הקלף של points of view, אני משתמשת בכלים של points of view, והיא בחרה קלף, לא משנה, אני לא אעלה אותך בפרטים, וישר התחילה לבכות. היא אמרה, וואו, את כמו מכשפה. אמרתי, לא, אני לא מכשפה, זה לא במקרה בחרת בקלף הזה, ובואי תספרי לי דרך הקלף מה את מרגישה, והיא אומרת, אני מרגישה שאני כל כך מקשיבה לאחרים, ואני עם אמפתיה וחמלה, ואני מרגישה שלא מקשיבים לי. שאנשים כאילו לא רואים אותי, מסתכלים מעבר אליי כשאני מדברת אליהם. וזה לא משהו שאנחנו, את יודעת, זה כללי, זה כמו שאמרת, שאת במשלחות סיוע, את רואה שבעצם כולנו בני אדם, וכולנו צריכים את התמיכה, את החום, את החיבוק, את ההקשבה, וזה לא משנה באיזה מדינה את נמצאת. ההקשבה היא תכונה כל כך חשובה לפתח כילדים בשביל באמת להיות בוגרים, מבוגרים מקשיבים.
נכון. אני חושבת שזה גם מתחיל בילדות, כי אם אנחנו לא מקשיבים לילדים שלנו, ואנחנו רק אומרים להם מה הם צריכים לעשות, אז מאוד קשה לגדל ילדים מקשיבים אם אין
נכון.
להם את החוויה הזו.
כן.
ויחד עם זאת, אפשר ללמד הקשבה. אני תמיד נפעמת אחרי הקורסים של ער"ן, המנהלים מזמינים אותנו לפעמים לסיום הקורס, ואתה רואה איזה חוויה אנשים עברו במהלך הקורס, והרבה פעמים אומרים שיש את החיים שלי לפני קורס ער"ן ויש את החיים אחרי. והם תמיד אומרים איך הילדים שלהם ובני הזוג שלהם אומרים שהקורס הזה שינה אותם. ובסופו
כן.
של דבר זה בדיוק זה כמו ללמוד שפה.
כן, ואז את הופכת למראה בבית, והבני משפחה נוספים מחקים את ההתנהגות הזאת. זה מדהים. מה, שירי, תודה רבה. היה נפלא לשוחח איתך.
נהניתי מהשיחה.
תודה, שיחה באמת מעניינת, מרתקת ופרקטית, שאני בטוחה שהמאזינים יוכלו מכאן לקחת את זה הלאה. לקחתי ממך את התזכורת החשובה הזו, שוב, להקשיב, כי הקשבה יכולה להציל חיים, והחוסן האישי שלנו נבנה מתוך קבלה, נוכחות. אז אם התחברתם לפרק הזה, נשמח שתשתפו אותו עם מי שזקוק או זקוקה למילים האלו ממש עכשיו. תודה רבה, שירי. תודה
תודה
שהצטרפת
רבה,
אליי.
וגם הזדמנות גם להגיד שלהיות ערניים לסובבים, ומי שמקשיב ורוצה אוזן קשבת, אז אנחנו בער"ן כאן, ב-1201, או דרך האתר, בצ'אט, בוואטסאפ, בפורום, 24/7, לא צריך להזדהות, לא צריך למסור פרטים. אנחנו כאן.
כן, אז אני אשים את כל הפרטים האלה בתוכן בספוטיפיי, ואתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט פשוט לחיות בריא, להצטרף אלינו גם באינסטגרם, פייסבוק, לשיחות, תכנים, קלים על אושר וריטריטים שאני מוציאה פה ביוון, בארץ המדהימה הזאת, בתחום של אושר, points of view, הרבה תרגילים לחיים מאושרים ובריאים יותר. אז עד הפעם הבאה. תשמרו על עצמכם, הקשיבו לעצמכם, ואל תשכחו, פשוט לחיות בריא זה אפשרי.